דף ע"ו עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, אדם שאומר לאשתו הרי וגיתך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, אינו גט. מכיוון שהוא לא אמר שהגט יחול מעכשיו. אז משמעות ראשונו שזה יחול רק לאחר שהוא לא יבוא בסוף 12 חודש. ומכיוון שהוא מת באותו הזמן, זאת אומרת שזה גט לאחר מיטה, והרי הדין שאין גט לאחר מיטה, ולכן אם הוא מת בלא בנים, אשתו זקוקה ליבם. אבל אם אמר הרי זה גיתך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. שהועיל ואמר שהגט יחול מעכשיו, אז ברור לנו שכוונתו שאם הוא לא יבוא עד סוף 12 חודש יכול הגט למפרע משעת נתינתו, ומכיוון שבאותה שעה הרי הוא היה עדיין חל, חל הגט והאישה מותרת לנשא בלי חליצה. עוד אומרת המשנה, האומר אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש כתבו תנו גט לאשתי, כתבו את הגט בתוך 12 חודש ונתנו אותו לאישה לאחר 12 חודש, אינו גט, מכיוון שהוא הקפיד שלא יכתבו את הגט אלא לאחר 12 חודש, והם עברו על דיבורו, אז זה לא גט, זה לא שליחות שלו. וכן אמר כתבו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, קודם הוא אמר בלשון אם לא באתי אז כתבו תנו, כאן על פניו כתבו תנו אם לא באתי מכאן עד 12 חודש. אם כתבו את הגט בתוך 12 חודש ונתנו לאחר 12 חודש, אינו גט. כי גם כאן לומד תנא קמא שהקפיד שלא יכתבו את הגט אלא לאחר 12 חודש. רבי יוסי אומר כזה גט. רבי יוסי אומר שבאופן כזה זה כן גט. ולכן גם שהוא הקפיד, מה הוא הקפיד? הוא הקפיד בסך הכל שהנתינה והתנאי יהיה לאחר 12 חודש. וכך הגמרא תבאר בעזרת השם בדף ע"ז עמוד א'. כתבו לאחר 12 חודש, אם כתבו את הגט אחרי 12 חודש, ונתנו לאחר 12 חודש, ומת הבעל, אז פה אנחנו צריכים לברר. אם הגט קודם למיטה, דהיינו שנתינת הגט קדמה למיטת הבעל, הרי זה גט. ואם מיטה קדמה לגט, אינו גט. אבל, ואם אין ידוע, אבל אם אני לא יודע אם הנתינה קדמה או שמיטת הבעל קדמה, זוהי שאמרו על כזה מקרה, דיברו חכמים כשהם אמרו מגורשת ואינה מגורשת, זאת אומרת שהיא ספק מגורשת. אומרת הגמרא תנא, על מה שלמדנו בתחילת המשנה, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן ועד בית חודש, הוא מת בתוך בית חודש, אינו גט, תנא, על זה שנינו בברייתא, רבותינו יתירו על הנשא. אפילו שהבעל לא אמר במפורש שהגט יחול מעכשיו, אבל אנחנו מניחים שמסתום זו הייתה כוונתו. אומרת הגמרא, מן רבותינו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בית דין הדשר ומשחה, זה הבית דין שהתיר שמן של עובדי כוכבים. זה אותו בית דין שבראשו עמד רב יהודה נשיא, והיה בן בנו של רב יהודה הנשיא, כמבואר בגמרא בעבודה זרה דף ל"ז עמוד א'. וסברלה, והם סוברים, כרב יוסי דמר זמנו של שטר מוכיח עליו. התאריך שכתוב בשטר מוכיח שכוונת הנותן הייתה שיחול השטר מהזמן שכתוב בו. כמבואר במשנה בבבא בתרא בדף קוף למדווה ועמוד א', באדם שרוצה לתת מנכסיו לבנו, אבל הוא רוצה את הזכות להשאיר לעצמו לאכול את הפירות, שלפי רבי יהודה צריך לכתוב בפירוש בשטר המתנה שנותן לנכסים מהיום ולאחר מיטה. ואז רבי יוסי אומר שהתאריך שכתוב בשטר מוכיח שכוונת התו האב הייתה להקנות הנכסים לבנו מהזמן הכתוב. ולכן גם אם לא כתב מהיום, זה נחשב מהיום. וגם פה אצלנו, זמנו של שטר מוכיח עליו. וזה כאילו כתוב מעכשיו. והאישה הזאת היא גרושה ורשאית לנשא בלא חליצה. אמר רבי אבא בריידר, רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה נשיא, בנו של רבן גמליאל ברבי, הורה שתהיה האישה הזאת מותרת לנשא, ולא הודו לו כל סיעתו, דהיינו הבדין שלו לא הסכימו איתו. ואמר לו, יש אומרים שלא הורו לו כל שעתו, כל ימי חייו. אמר לרבי אלעזר להוא סווה, זקן אחד שהיה חבר בבית דינו של רבי יהודה הנשיא, כי שריתוה, כאשר התמת את האישה הזאת להינשא, לאלתר שריתוה, מיד התארתם אותה. זאת אומרת, ברגע שהבית דין שמע שהבעל מת, אפילו שזה היה בתוך ה-12 חודש, התארתם, או לאחר 12 חודש שריתוה. רק אחרי הזמן של ה-12 חודש, אפילו שהוא מת בתוך הזמן, וצדדי הספק, לאלתר שריתוה, דהלו עתי, הרי הבעל לא בא, והוא בוודאי לא יבוא עוד. או דילמה לאחר 12 חודש הריתוה, דהי קיים להתנאו. כי רק אחרי 12 חודש מתקיים התנאי. ישנם בראשונים כמה צדדים כיצד לבאר את הצדדי הספק של הבעיה. יש שרצו לבוא ולומר שמעיקר הדין הרי האישה באמת מותרת להינשא מיד. כי הרי הבעל מת. והתנאי בוודאי יתקיים. אבל אנחנו חששים, כך מבאר כאן תופות במקום דיבור המתחיל דהי קיים. ואם תאמר לאלתר מה יש לחוש, דה ודאי יתקיים התנאי, דה כיוון דמת, לא ישוב עוד לביתו. אומר תוספות, אבל אנחנו גוברים, שיש מקום לחשוש שמיטת הבעל לא תתפרסם. ואנשים יתפלו איך מתירים את האישה הזאת לפני שהתנאי יתקיים, אז גם במקרה שלא מת יבואו ולהתיר לפני שיסתיים זמן התנאי. לכן באנו ואמרנו, גברו חכמים להמתין עד שיבואו 12 חודש, אז הכל יודעים, שבוודאי יתקיים התנאי. יש אחרים שמפרשים שהבעל לא העלה בדעתו שימות, אז הוא לא גמר לגרש את האישה על דעת זה רק אחרי 12 חודש. ויש שרצו לומר שזה בעצם יסוד כללי בדיני תנאים, שלא די בכך שהתנאי בוודאי מתקיים, אלא צריך שיהיה קיום התנאי בפועל. כך הוא לומד המגיד נשרי בגירושין פרק ח' הלכה כף בית. צריך שבוודא יתקיים התנאי. לא, זה לא מספיק. צד אחד שבוודא יתקיים, אז ודאי יכולה להתחתן עכשיו. אבל יכול להיות שצריך קיום התנאי בפועל, ומה התנאי אומר? י' בית חודש. אבל עד שלא עברו י' בית חודש, שזה קיום התנאי בפועל, אי אפשר לגרש. זו את צדדי הבעיה. מעניין מאוד, כפי שאירו בשיעור, שאולי החשש הוא שהבעל מת, וכך מובא בירושלמי. שמה, אמנם אנחנו יודעים שהבעל מת, אבל אולי יעשה נס והוא יחזור לחיות. כמובן שהדברים ציון הבנה רבה, אבל למה בכל אישה שמת בעלה לא חוששים אולי מחר יחזור לחיות? שואלת הגמרא ותיבאי למתניתים, למה רבי אליעזר מסתפק רק, רבי אלעזר, בנוגע לבידים שהתירו באותו מקרה שבעל להינשא? אצלנו במשנה כתוב, מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. גם פה נשתפק, לאלתר רבי, האם הגט חל מיד, למה דעה לא עתי, שהרי בבל הבעל לא יבוד, עודים מה רק לאחר שבוע 12 חודש, די קיים לתנועה. אומרת הגמרא, אתה צודק, אין אכן עמי, באמת רבי אלעזר יכל להסתפק גם בנוגע להוראת המשנה. ומשום דעה ובאו מעשה, אבל כיוון שאותו זקן היה נוכח במעמד שהתירו את האישה להינשא, אז הוא יכל לענות לנו מתוך ידיעה ברורה מה נפסק אצלם הלכה. לכן רבי אלעזר שאל אותו על אותו מקרה הידוע. לאחר שמצאנו שבאמת נחלקו רבותינו על המשנה, מברר את הגמרא במה הם נחלקו. אמר רבי, הכל מודים, גם התנא של המשנה שלנו וגם רבותינו. איך הדי אמר, לכשתצא חמה מן הארתיקה, אדם נותן גט לאשתו בלילה ואומר לה שזה יחול לכשתצא חמה מן הארתיקה, דהיינו לכשיעיר היום, לחינפקה כאמר לה, ברור שהתכוון לומר שהגט יחול רק לכשתצא החמה, ולכן אם מית בלילה הווה גט לאחר מיטה, וזה לא גט. וגם במקרה שלנו במשנה, הוא אמר הרי וגיתך לכשלא אבוא לאחר 12 חודש, כיוון שהוא אמר במפורש רק כשלא יבוא עד סוף 12 חודש, אז אם הוא מת בתוך אותו הזמן זה גט לאחר מיטה ואינו כלום. כמו כן, אם הוא אמר על מנת שתצא חמה מן הארתיקה, ברור שכוונתו מעכשיו, כאמר לה, דאמר אבונה, אמר רבי, כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. אז הוא יקנה לה שהקניין יחול מעכשיו. אז אם מת הבת בלילה, הגט חל בשעת הנתינה. והוא הדין אצלנו, אם הוא אמר הרי זה גיתך על מנת שלא יבוא מכאן ועד 12 חודש, כוונתו שלא יבוא עד סוף 12 חודש, יכול הגט למפריע מעכשיו, משעת נתינתו. הוודאי שהוא עומד בתוך 12 חודש היא מגורשת, אין מחלוקת. לא נחלקו על מה המחלוקת, אלא באם תצא. מה קורה שהוא אמר לה, הרי וגיתך אם תצא חמה מן הרכיכר. ואצלנו במשנה, הרי וגיתך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. מר, רבותינו סבר לה כרבי יוסי דאמר זמנו ששתה מוכיח עליו. אז ממני והב אלי כמהיום אימתי, או כמעכשיו אימתי, כשהיה אומר במפורש, שמשמעות הלשון הזה שהגט יחול למפרע משעת נתינתו, ולכן אם תצא אם לא באתי, הרי זה כאילו אומר מעכשיו אם תצא, מעכשיו אם לא באתי והגט חל למפרע. ומר סבר כרבי יוסי, דהיינו התנא של המשנה שלנו, מר סבר, דהיינו התנא במשנה שלנו, לא סבר כרבי יוסי, והבה כאומר אימתי גרידא, בלי מהיום, בלי מעכשיו, אז זה פשוט שהגט יחול רק לאחר שהוא ימות, ואין גט לאחר מיתה, לכן איננה מגורשת. עוד למדנו במשנה, כתבו תנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, כתבו בתוך 12 חודש, ונתנו לאחר 12 חודש, אינו גט. רבי יוסי אומר כזה גט. אמר לרבי אמר לרבה שילה אם הכסבה רבי יוסי, כתב גט על תנאי. כשר, זאת אומרת, גם אם הוא יתנה את כתיבת הגט בתנאי מסוים, אז נצטרך לבוא לומר שזה כשר. למה? כי הנה פה אתה אומר שבמקרה שהבעל אומר, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, כתבו תנו גט לאשתי, ואני אומר שבכזה מקרה, לפי רבי יוסי, הגט חל. היה מקום להבנת הדברים, כי היה מקום לבוא ולהגיד שגט זה דבר מסוכן. אז אולי באמת בחי גבנה התנאי בטל? צריך לדעת איך ללמוד את זה. אומרת אמרה לא. לא למה אם הלך באמת אפשר לבוא למר שגם לפי רבי יופי, אם אדם התנה את כיבת הגט בתנאי מסוים ולא התקיים התנאי, ודאי שהגט הוא פסול. ושאני יחם מדהב אלה למימר, הרי היה צריך אותו אדם לומר, אם לא באתי מכאן ושם לסבר, כתבו תנו. והוא שינה את סדר הדברים, והוא כתב קודם, כתבו תנו אם לא באתי. משמע, כתבו מעכשיו, ותנו אם לא באתי. ולכן אני אומר שהגט הזה הוא גט כשר, והאישה הזאתי היא גרושה. ורבנן לא שנחי ולא שנחי. אבל רבנן סוברים שאין הבדל בין אם לא באתי מכאן עד 12 חודש כתבו תנו, או כתבו תנו אם לא באתי מכאן עד 12 חודש. תמיד הבעל מתכוון להתנות שלא יכתבו את הגט אלא לאחר 12 חודש, אז אם כתבו את זה בתוכו זה פסול. תלו רבנן, אדם שאומר לאשתו הרי וגיתך אם לא אבוא לאחר שבוע, והכוונה היא למחבור הנוכחי של שנת השמיטה, כמה זמן ממתינים לו לאחר שבוע? שנה. כי השנה השמינית נקראת לאחר שבע. ואם הוא אמר לה הרי וגיתך אם לא אבוא לאחר שנה, זו אז ממתינים לו שיבוא חודש. לאחר חודש ממתינים עוד שיעבור שבת, שבוע הראשון של החודש הבא. ואם הוא אמר איזה גיתך אם לא אבוא לאחר שבת זו, מאי, כמה זמן ממתינים לו, שזה נקרא אחר, יתיב רב זרע כמד רב אסי ואמר לה, ויש אומרים שרב אסי ישב לפני רבי יוחנן, וכאמר חדה בשבה ותרי וטלת בתר שבתה, זה נקרא לאחר שבת שברה. ארבעה וחמישה מאה לי שבתה, רביעי חמישי וערב שבת, כמה היא שבתה, זה כבר קודם השבת הבאה. לכן צריך להמתין לו עד שיעבור היום השלישי של השבוע. וזה המקור בגמרא במסכת פסחים קובב עמוד א' לדין בהבדלה, שאם אדם לא הבדיל במוצאי שבת יכול להבדיל עד סוף יום השלישי, כי שלושת הימים הראשונים של השבוע מתייחסים עדיין לשבוע שלפניהם. טניה, למדנו בברית, הרבי אומר, אם אדם אמר רבי גיתך אם לבוא לאחר הרגל, ממתינים לו שיבוא עד שיעברו 30 יום לאחר רגל. נפר צריה דרשה משמי דרבי וכלסו, אמרים לו יפה אמרת, כי ודאי שהורה הזאת נאמרה מפי יחיד, ופעם בהזדמנות אחרת משמי דרבים ולא כלסו, לא הודו לו. למה? על מלא תלכת הקוותי, כיוון שאין הלכה כהורה הזו, אז לא רצו לומר את זה בשם רבים, ולכן רק בשם יחיד כלסו. למעשה לא מבואר בגמרא כמה זה לאחר הרגל, ויש בזה מחלוקת ראשונים. יש שאומרים שלושה ימים כשיעור של אחר השבת, שזה השיעור קטן מכולם. יש אחרים שאומרים מחצית הזמן שבין רגל לרגל, כמו שבלאחר שבת זה חצי מהזמן שבין שבת לשבת, ריצו, רן בשם רמו. ויש אומרים 15 יום קבוע פה ברבינו יוחנן אל ועוד. הדרן הלך מי שהחזור, ובסייעתא דשמיא הפרק שמיני, הזורק. התורה הקדושה אומרת, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, וכתב לספר כריתות, ונתן בידיו ושלך מביתו. ונתן בידיו. מבואר פה, שצריך שהגט ינתן בידה ממש. מחדש את המשנה ואומרת, עבורי גט לאשתו, והיא בתוך ביתה ובתוך חצרה, בזמן שזורק את הגט, והוא זרק את זה שם על גבי קרקע, ורשי מבאר שהמשנה עוסקת בבית או חצר של נכסים אלוק של האישה, דהיינו שהגוף שייך לאישה והבעל זכאי רק באכילת פירות, הבעל יכול להשתמש בהשתמשויות של זה, וכיוון שזה בבעלותה של האישה, הם יכולים לקנות גט עבורה. אבל אם זה היה נכסי צאן ברזל, זה לא נחשב כנכסי האישה ולא קונים לה. ולכן הרי זו מגורשת, כי הרשות שלה קנתה בעבורה את הגט. אז זה נחשב כנתן בידה, הגמרא תבאר את המקור. זרקו לה בתוך ביתה, בתוך ביתו, בתוך חצרו. אפילו הוא, הגט אימה במיטה, כלומר, שהגט הזה נזרק לאותה מיטה בה נמצאת האישה, ברשותו של הבעל, אינה מגורשת. כי הרי זה לא ניתן לא בידה ולא ברשותה. אבל אם הוא זרק את הגט לתוך חיקה של אשתו, דהיינו, לתוך בגדיה של האישה כפי שהגמרא תברר, וכאן הכוונה לבגדים הנגררים בקרקע, או לתוך קלטה, פל שלה, שמשמש לנשיאת כלי תביעתה, הרי זו מגורשת, אפילו שהיא וקלטה נמצאים בבית הבעל. והגמרא תברר מדוע חלים הגירושים בחי גבנה. שואלת הגמרא מינה למילים, מאיפה לומדים את הדין שלנו? התורה אומרת ונתן בידה, מאיפה לקחת את זה שאפילו בתוך ביתה, בתוך חצרה? ותנו רבנן, למדנו בברייתא, כתוב, וכתב לספר כריתות, ונתן בידה. אבל מהמילה בידה בלבד, אין לי אלא בידה, ומועיל לגירושים. גגה חצרה וקרפיפה, מניין? תלמוד לומר ונתן, מכל מקום. זאת אומרת, בכל שהוא נתינה כשרה בגט, גם אם זה לא ממש ביד, העיקר שיכנס לרשותה. כי לא כתוב, הוא בידה יתננו. כי אב היה מוזכר ידה, קודם הנתינה, ברור שהידה הוא התנאי מעכב בנתינה. אבל כתוב שבנתן בידה, ונתן, זה בכל מקום. אייב, בשביל מה כתוב בידה? הגמרא תברר. שואלת תוספות, ואם תאמר, ונעימה ונתן כלל בידה פרט, ואין בכלל אלא מה שבפרט, מכריח תוספות, שצורת הלימוד לא כמו שרשי אומר, אלא יש כאן כלל ופרט וכלל, ושלחה חבר וכלל. אז ונתן כלל בידה פרט ושלחה חבר וכלל, אז אני דן כאין הפרט. ותן אינה מייחי מצאנו כזה פרט לגבי גנב. כתוב, אם מצא בידו הגניבה שניים ישלם. אין לי אלא בידו, גגו חצרו וכרפיפו של הגנב, נכנסה בהמה של אותו אדם לאחת מרשויות, והוא נעל את הרשות בפניה, מניין שגם באופן כזה קנתה לו רשותו לעניין שהתחייב כפל, עונה הגמרא, תלמוד לומר, יימצא, תימצא. הכפל הראשון בא לומר שחייבים על גניבה מכל מקום, בכל עניין שנכנסה לרשות הגנב. יימצא, תימצא. או כמו שתוספות אומר, יש לנו פה שוב כלל ופרט וכלל. יש לנו יימצא כלל, ואחרי זה ידו אני זורק ביניהם וזה פרט, ואז אנחנו באים ואומרים כלל ופרט וכלל, ולכן בכל מקום הוא מתחייב כגנב. אומרת על זה הגמרא, הוא צריכה. למה צריך לומר לנו התורה בשני עניינים שלא רק היד קונה אלא גם הרשות יכולה לזכות עבור האדם? די השמוינן גט, אם הייתי אומר שזה רק בגט, אז הייתי אומר למה שם המועיל הכנסה לרשות האישה, משום דבעל כוחה מגרשה, האישה מתגרשת אפילו בעל כוחה. אבל גנב דלייטה בעל כוחה, שהוא לא מתחייב כפל על ידי מעשה גניבה בעל כוחו. אם אדם ישים לו את החפץ בתוך ידו בעל כוחו, אז הוא לא גנב. אימא לו, אז הייתי אומר שגם על ידי כניסת החפץ הגנוב לרשותו, אפילו שזה מרצונו, זה לא ייחשב לנו כגנוב, עד שיגנוב ממש, כמו שהוא ימשוך את החפץ. לכן התורה מלמדת שגם באופן כזה, אם נכנס לרשותו והוא סגר בידו כדי צורך גלבה, אז הוא חייב. ויש מוינן גנב משום דקמפר רחמה, התורה קנסה אותו כי הוא חטא. אז לכן אני אומר שהוא קנה גם רשותו. אבל לגבי גט שאין שום סיבה לגנוס, אם לא הייתי אומר שאפשר לגרש על ידי נתינת הגט ברשות האישה. רק צריך לתת לה ביד ממש, צריכה. לכן התורה צריכה להשמיע גם בגט וגם בגנב. חוזרת הגמרא לבאר את פשט המשנה. חצרה, למדנו במשנה, שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת הגט בחצרה. חצרה? מה שקנתה אישה קנה בעלה, הרי זכות ההשתמשות של החצר שייך לבעל. אז נכון שגוף החצר שייך לאישה, אבל השימושים עומדים בפני הבעל. ומכיוון שהשימושים בפני הבעל, אז כשזה ניתן אצלה בחצר, זה לא יצא מרשות הבעל. איך הוא מגרש אותה? אמנם כבר הקשו כל האחרונים, הרי גוף החצר שייך לאישה. אז מה הבעיה? היא קונה על ידי גוף החצר ששייך לה. נכון שלבעל יש שימושים. מה השאלה של הגמרא? מסבירים האחרונים שדווקא לעניין קניית חפץ מאדם אחר, שמה אני יכול לבוא ולומר שזה אולי רשותה. אבל הבעל בעצמו ודאי לא יכול להקנות לאשתו דבר כשהוא נותן בחצר של הנכסי מלוג. למה? כי מהות קניין זה הוצאת החפץ מרשות המקנה לרשות הקונה. אבל החצר הזאת היא משועבדת לשימושי הבעל. אז הגט עדיין מונח בחצרו. והרי בגט, כפי שמבאר אבני מילואים את התירוץ שלו, התורה אומרת דבר הקורט, ספר קריטות, צריך לגמרי לצאת מתחת ידו של הבעל. וכאן הרי זה לא מתקיים, כי זה עדיין נמצא בחצר שיש לבעל בזכויות. יש שרוצים לפרש שקרקע נחשבת רשות רק למי שרשאי להשתמש בה. ולכן שואלת הגמרא, הרי חצר של נכסי מלוג זה לא ראוי כלל לקנות עבור האישה, כי שימושי החצר שייכים לבעל. כך נראה בקצייס ובראשונים. הקצייס אומר את זה במפורש בסימן שיניות ג', הנסיבס בפתיחה לסימן ריש. האמת היא שיש כאן מחלוקת מפורסמת של רמב״ם ורייבד בחצר סחורה, למי קונה, למזכיר או לסוחר. הרמב״ם אומר למזכיר שזכות הגוף נשאר שלו, והסוחר יש לו רק את זכות ההשתמשות. ואז לכאורה השאלה פה היא הרבה יותר חזקה, הרי פה יש לה את זכות השימוש בגוף. על זה תירצנו מה שתירצנו. יש אבל את שיטת הרייבד, שהרייבד אומר שזה באמת קנוי לסוחר, לא למזכיר. כי מי שמחזיק את זכות השימושים במקום, וזה מה שמסביר הקצייס, אז חצר קונה בתורת רשות, ורשות זה מי שיכול להשתמש. זה שיש לה את הגוף ולא נותן לה עדיין זכות השתמשות בחצר. אם ככה, שואלת הגמרא, אז מה שקנתה אישה קנה בעלה, על איזה חצר אתה מדבר? אמר רבי אלעזר, מדובר אצלנו ב... אופן שכתב לה לפני הגירושים בשטר דין ודברים אין לי בנכסייך, ובזה בוכה לבעל על זכויותיו בנכסי אשתו. שואלת הגמרא, וכי כתב לה אחי מה היה? ואז הוא כתב, מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי? הרי ואתני אומר לחברו, אדם שהיה שותף איתו בשדה, והוא אומר לו בין בכתב בין בעל פה, דין ודברים אין לי על שדה זו, או אין לי עסק בה, או ידיים מסולקות, אלא לא אמר כלום. הבית שלו לא פוקט מהשדה, כי השדה היא שלו. אז צריך לכתוב או לשון מתנה או לשון הזכר. אבל לשון הסתלקות לא תועיל. אדם לא יכול להסתלק מדבר שקנוי לו. אדם יכול רק לעשות קניין, הוצאה מרשות. אם ככה, מה זה עובר לי הסילוק שלו? הוא נשאר בעל הנכס. לעניין הפירות, אמרי דבר אביאנאי בבית מדרשו של אביאנאי, תרצו שהמשנה מדברת וכותב לה ועודה ארוסה עוד לפני שהוא כנף אותה לחופה, כי ודאי שאחר הנישואים כבר זכה הבעל בנכסי אשתו, אי אפשר להשתמש בלשון גרועה של סילוק. אבל באירוסין לפני שהוא זכה בנכסים אפשר להשתמש גם בלשון הגרועה של סילוק. וכדי רב כהנא, אדם רב כהנא, הנחלה הבעל הוא לאדם ממקום אחר, נחלה עתידית, ולא דבר כזה שזה ירושה מאבותיו, ולא דבר שזה ירושה, כי מה שזה ירושה מאבותיו אומר רש"י, זה מן התורה שייך לו. כי בן ראוי לזש את האבא בכל שעה. שם יורש עליו, אי אפשר להסתלק מזה. אבל דבר שבא לו ממקום אחר, כמו כאן את הנכסי מלוג, אדם מתנה עליה, אדם יכול לוותר מראש, שלא יירשנה. אז הנה אנחנו רואים שאדם יכול להסתלק, ויכול להשתמש גם בלשון גרועה, כי זה עוד לפני שהוא קנה. אומרת הגמרא, מי אומר שההוראה הזאת היא קיימת באמת בענייני ממון? אתה רוצה דוגמה? או כדי רבה. דאמר רבה, אומר אי אפשי בתקנת חכמים, כגון זו שמיד תוזכר, שומעים לו. מהי כגון זו? אומרת הגמרא, תסביר לי מה זה נקרא כגון זו. עונה הגמרא, כדי אמר רבונה. אמר רב, דאמר רבונה אמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני מזונת, אני לא אוכלת משלך ואיני עושה. היא יכולה לוותר על החיוב של הבעל לפרנס אותה. כי בעצם אחרי שהוא חייב לפרנסה, שזה תקנה לטובתה, תקנו לו את המעשה ידיים שלה. אבל היא יכולה לבוא ולומר, אני מוותרת על הטובה שלי, ואני לא אתן לך את החלק שלי. וגם פה הוא מוותר. יכול לוותר. אומרת הגמרא, רבה אמר, לא צריך להגיע לכל ההסבר הזה. אז לפי דברינו, נמצאנו למדים, שאיך באמת אפשר להקנות גט לאישה בצורה של נתינה לתוך הרשות שלה, דווקא בנכסי מלוג, שהבעל בזמן האירוסים ויתר על הדברים, על הזכויות שלו. רבה אמר, אתו ידע מלוקני עלי לבעל? תגיד, יד של אישה לא קנויה לבעל. הרי מעשה ידיה שייכים לו. ואף על פי כן פשוט לכל שבנתן בידיים מגורשת. למה לא שאלת את זה? הרי הוא לא יצא לגמרי מרשות הבעל. התשובה היא, אלא בוודאי גיטה וידה באים כאחד. כי על ידי הגירושים נפקע זכות הבעל מיד אשתו, וזה נעשה באותו רגע ממש שנותן לה את הגט. ולכן היא מתגרשת בנתינה הזאת. הכנה מגיטה וחצרה, הגירושים מוצאים את הבעלות שלו על השדה, ונותנים לה בעלות מוחלטת על החצר, באים כאחד עם נתינת הגט. וכבר דנו אחרונים, האם הדין הזה של באים כאחד זה רק בשטר גירושים, או בשטר שחרור של עבד? אבל אם אדם למשל רוצה להקנות לחברו חצר שלו, האם הוא יכול לתת לו שטר מחירה על החצר, ולומר שהשטר והחצר באים כאחד, לזרוק לו בחצר ולומר שהשטר והחצר באים כאחד? כי בכל שטרי קניין צריך הכהן לזכות תחילה בשטר, והשיאה הזאת זה הפועל את הקניין. הרחבת הדברים בקצייס, סימן ריש, תיפי, האם זה באמת גזירת הכתוב מיוחדת רק אצלנו, אבל מילואים בקוף למתת י' ג' ועוד ועוד בהרחבה. אמר לרבינה, רבינה דוחה את הרטרות של רבה מידה. אמר לרבינה, רבה שהיא רבה, היא יד אישה קקש עליה. באמת הוא שואל איך היא מתגרשת בידה? נהיד דקני עליה, נכון שיד האישה קנויה לבעל. מה? למעשה ידיה. אבל ידה גופה מקקני עליה. היד עצמה קנויה לה. שואל תוסות, ואם תאמר חצר, ענה מלא קני עליה גופה אל הפרה. אומר תוסות, לא הבנת. ויש לומר, וזה הקצי שינות ג' כיוון דקנוי ללפירה וכאילו קנוי לו גוף החצר, זה כמו דקל לפירותיו, יש לי את כל הפריות בגוף לצורך ההשתמשות בפירות. אבל היום אני נקרא בעל השדה, לא שאני יכול למכור, אבל אני מבין למה בשדה אני יכול לבוא ולומר שזה נקרא שזה לא חצרה, זה לא קנוי לה, זה לא... למה? מכיוון שהיום יש לי זכות שימוש, וזכות שימוש נותן לי כוח גם בקניין של גוף הדבר. אבל מעשה ידיה מעל מה כתוב, הבעל יכול להכריח אותה לעבוד? אם היא תעבוד, אז המעשה ידיים שלו. ועוד אומר תוספות, חצר קנוי לו בעל כוחה של אישה, אבל ידיה אינם קנויים לו על כוחה, אז יכול לומר לו, איני מזונת ואיני עושה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי, אומר לו רב אשי, אתה צודק, רב היד העבד קקש עלי. הוא לא שאל את זה מאישה, אלא מנתינת שטר שחרור ביד עבד קנאי לי. למה דמר? לפי מי שאומר במשנה בקידושין כף ב' שעבד קנני יוצא לחרות בשטר, איך? שהוא מקבל על ידי עצמו. אבל יד עבד כיד רבו דמיה, ושם באמת גוף העבד קנוי לאדון, כמו הבהמה שלו. אלא בהכרח צריך לומר שידו גיטו וידו באים כאחד. אין לי דרך אחרת. וכיוון שהשחרור של עבד על ידי שטר נלמד מגט אישה, ללה מאישה, ובאישה נאמר המושג ונתן בידה המוסר של ספר קריטות, אז הכנה מגם במקרה של גט אישה, גיטה וחצרה באים כאחד, וכבר לא צריך לבוא ולתרד שזה נכסי מלוג וכולי, ארוסתו, מדובר בנפואה, גיטה וחצרה באים כאחד. מספר את הגמרא ושרים הרד, כתב לגיטה לדוויתו בעד הפניה דמעלי שבתא. היה חולה אנו שכתב גט לאשתו בערב שבת לפנות ערב, סמוך לכניסת שבת, ולא הספיק למי טבלה, לא הספיק לתת לה את זה, לפני שבת. למחר, בשבת תקף לילמה, מצבו יחמיר והוא הלך למות. והוא חשש, הוא רצה לגרש אותה לפני שתזדקק ליוון, עטו לקמי דרו ולשאול מה לעשות. היוון הזה נמצא ברוסיה, מאחרי סורג ובריח. היא תישאר עגונה כל ימיה. שאלו יתרו ויש דרך לגרש את האישה הרי, כי בשבת אסור לטלטל את הגט. זה מוקצה, אסור בטלטול. הראש, הרש בפה, למה גט זה בכלל נקרא מוקצה? ואף על פי שבדרך כלל אסור מדרבנן לגרש בשבת, גם בלי לטלטל, חכמים הקלו במקרה כזה של שכיב מרע, שמה תתערף עליו דעתו. באותו מידה שאסור לעשות קניין בשבת, אבל שכיב מרע נתנו לו לעשות כדי שלא תתערף דעתו. כמבואר בגמרא בבבת רכוף נובב. אז התירו גם פה להעביר את הגט האישה על ידי נתינה של המקום, כפי שנראה. הרן במקום אומר שמדובר שהיה צריך להעביר את הגט דרך שוט הרבים, אז זה מתנגש באיסור דורייתא, לכן לא אפשר היה להעביר לה את זה. אז מה הפתרון? אומר להם רב, אזילו ואמרו לה, לכו תגידו לבעל, לכאן יניאלה להו דוכת דיאטיב בי גיטה, שיקנה לה את המקום שעליו מונח הגט. בעניין הגט עצמו, היין שין למתת בור החיים, על דיני מוקצה, והיין כאן בראש וברן, והרן אומר שלמייסה נפסק להלכה, בקוף למדווה אבן העזר, ובמשנבור בשין זין, סעיף קטן סמך זין, שהיום, שעת לעשות להשם, הפרו תרתך ומותר לכתוב, אז זה תורה שבעל פה ומותר לטלטל, כי אפשר ללמוד בו. אבל לכל אופן, מה הוא עשה? לך, תקנה לה את המקום, שם יושב הגט, ותיזל אי, ותיחוד, ותפתח ותחזיק, ותלך תסגור ותפתח את הדלת של החדר בו נמצא הגט, ואז היא קונה את המקום בקניין חזקה, דתנה נעל גדר, פרץ, כלשהו הרי זו חזקה, וכיוון שהיא תקנה את המקום אז היא קונה את הגט, ואין פה בעיה של צריך יותר מלגה בקרקע, כי זה נתינה מרשותו לרשותה. שואל אותו, אמר לרבי לי של רבה מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז המקום נשאר בחזקתו, אז איך היא קונה? איכסיס, רבה התבאש, לא ידע לו מה לעלות, איך עניתי כזה הוראה? לסוף היא לא אמין סדה רוסה אביה, התברר שהייתה רק הרוסתו, לא נשואה. אמר רבה, אם אמרו חכמים שקנתה אישה קנה בעלה בנשואה, יאמרו בערופה? מכיוון שבאירוסים ודאי לא יקנו עדיין לחכמים את הזכות הזו לבעל, אז ממילא ההוראה שלי הייתה נכונה. הדר, חזר אמר רבה, לא שנה ערופה ולא שנה נשואה. גיטה וחצרה, באים כאחד, עם נתינת הגט, לא צריך בכלל את הטענה. הטענה של רבי לי, שנה טענה. שאתה כמר ואמרה רבה, הרי כבר קודם אמר רבה את הכלל שבאים כאחד, שהוא בערת דין המשנה. אז מה פה הוא התבייש? אומרת הגמרא, מעיקר כי אמר רבה, האם מעשה אמרה? את החידוש הזה הוא אמר כאן, במעשה הזה. אחרי שרבה הגיע לסברה הזאת כאן במעשה, שגיטה וחצרה באים כאחד, אבל פי זה הוא גם חבר והסביר את המשנה שלנו.